חי תמיד איתי כוחה.
כל חי, המהדורה המרכזית, עם עורך הדין אבי בלום.
הערב במהדורה המרכזית, סמל ראשון אברהם אופגן, השם יקום דמו, בן 21 מנתניה, הובא היום למנוחות בבית העלמין בהר הרצל, לאחר שנפל אמש בהתקלות עם מחבלים בצפון רצועת עזה. הלחימה ברצועה נמשכת. צהל חושף הערב כי מנהרה נוספת ששימשה הבכירים בחמאס ושמדה בחאן יונס, אורכה של המנהרה היה למעלה מקילומטר והושקעו בה מיליוני שקלים. חילופי אש בצפון נמשכים, לפחות שלושה טילי נונטט שוגרו היום לעבר המושבה מטולה שבגליל העליון. אחד מהם פגע פגיעה ישירה. צהל בתגובה תקף יעדי טרור של חיזבאללה בדרום לבנון. מליאת הכנסת אישרה ברוב גדול של 99 חברי כנסת את הצהרת הממשלה המתנגדת להכרה חד צדדית במדינה פלסטינית. ראש הממשלה נתניהו אמר בתום ההצבעה, הכנסת התאחדה היום ברוב עצום נגד הניסיון להכתיב לנו הכרה במדינה פלסטינית. ננסה לדבר על כל אלה ועוד ככל שיותר לנו הזמן. העורכת הראשית היא אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר. כאן באולפן אבי בלום, המהדורה המרכזית, מתחילים. אנחנו פותחים את המהדורה המרכזית ואיתנו אחרי תקופה ארוכה של שתיקה יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי, חבר קבינט המלחמה. שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב, אביב, בהצלחה.
תודה רבה, הצלחה לכולנו, אבל בעיקר לך, ואנחנו רואים אותך יושב בפורומים החשובים ביותר היום. שאלה לי אליך, לחברים שיושבים שם, אנחנו רואים את גדי אייזנקוט, לא בפעם הראשונה, מדבר על כך שאי אפשר להשיג את מטרות המלחמה. עכשיו, לא היינו מדברים עליו, בטח אחרי שהוא שחל את בנו בצורה הכי טרגית שיש, אבל אייזנקוט עצמו ביקש, אל תעשו לי הנחות, ואני רוצה לשאול אותך, איך אתה כחבר הקבינט, יכול להתייחס לעובדה שמתוך הקבינט מדברים על כך שהשגת יעדי המלחמה הם לא ישימים?
אני לא יודע מה מתפרסם, זה לא השיח. אין ספק שבעשיית הדשמיה ובעזרת השם מתברך שמו ובמסירות נפש של החיילים וכוחות הביטחון היו הישגים שאף צבא בעולם לא הצליח להשיג את זה בתנאים כמו שנלחמו שם בתוך מקום הכי צפוף בעולם, עם מאות קילומטרים של מנהרות, עם מחסנים מטורפים של נשק, ועם עשרות אלפי לוחמים, והשיגו הישגים אדירים, שכל מי שניבא שיהיה קטסטרופה שם חלילה וחס, וברוך השם.
של 20 הרוגים ליום, זה מה שהאמריקאים אמרו לכם מראש, על סמך הניסיון שלהם במוסול.
וברוך השם, אני אומר, מתוך 22 גדודים, של החמאס פירקו, למעשה לא קיימים הגדודים הללו, חלקם הגדול נהרגו, חלקם נפצעו, חלקם לא קיימים מבחינת פיקוד ושליטה, מבחינת המפקדים, הם לא מתפקדים יותר כגדודים, את רובם ככולם נשארו עוד כמה ברפיח, שגם זה בעזרת השם יגיע גם הזמן שלהם בעיתו בזמנו.
אבל כנראה שהאמירה שלו קשורה...
האיום, כן. דקה. האיום הביטחוני שהיה למדינת ישראל, לדרום ובעיקר לדרום, אבל גם מעבר לדרום, מצד החמאס, לא קיים יותר. כמובן שאם נסקיד ונדע לשמור על ההישג הזה, בזה שאנחנו נשאר שם בגבול מסוים, ולא ניתן להם בשום אופן שבעולם להתארגן מחדש, כמו שאנחנו עושים ביהודה ושומרון למעשה.
וזה מספיק להישאר איפה שאנחנו נמצאים היום, או שלדעתך צריך להיכנס גם לרפיח, ורק להשלים, שמענו את האמירה של מיקי זוהר, שאומר זה מסכן את החטופים.
אנחנו צריכים, אני הייתי מציע לכל מי שלא נמצא בקבינט המלחמה ושומע את כל הפרטים, שלטובתו, עדיף לא להתבטא. בשמה להתבטא בדברים שאתה לא מבין בהם, או שאתה לא יודע את כל הפרטים. אז לכן...
אמירה הזאת, אגב, כהערת אגב, מכוונת גם לסמוטריץ' שאמר שהחטופים זה לא הדבר החשוב ביותר להחזיר אותם. אתה אומר, תדברו פחות.
קודם כל, בצלאל, חבר קבינט המדיני-ביטחוני, שהם מותקנים, לא, אמנם לא בכל מה שאנחנו מותקנים, אבל הם מותקנים. והוא לא אמר אמירה של מבחינת הניהול המלחמה, עם כל הכבוד. אז לכן אני, אבל בוא נעזוב את ההתייחסות של כולם. אני אומר, רפיח חשוב מאוד לטפל שם, כדי שהגדודים היחידים שנשארו עדיין מתפקדים נמצאים ברפיח. בח'אן יונס, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, הצבא, צה"ל וכוחות הביטחון מסיימים ממש בימים אלו ספורים את עבודה בח'אן יונס, עבודה יוצאת מן הכלל עם הישגים מדהימים. יש עוד שני מקומות שעדיין הצבא לא נכנס בהם ולא טיפל בהם, כמו שאומרים, טיפול כירורגי כזה כמו שעשו בכל הרצועה. זה ברפיח מצד אחד דרום, ומצד שני עוד בדיר אל בלח ועוד מחנה שזה נקרא מחנות המרכז. וגם שם צריך לטפל בהם.
ואתה כמי שחשוף לכל הנתונים אומר, בניגוד למה שאמר נגיד גדי אייזנקוט, ההשגה של מטרת המלחמה של חיסול החמאס אפשרית, והיא גם תושג.
גם גדי אייזנקוט יודע שזה, אבל גדי מדבר בעיקר לזה שיש לנו, צריך לשמוע את החלק הראשון של גדי. גדי אומר שאנחנו, כרמטכ"ל הוא מדבר, אני הרי לא, אני טירון, אני לא איש מקצוע בעניין. אבל גדי, כאיש מקצוע, אומר לך שאין הישגים יותר גדולים ממה שהשיגו שם. הישגים יפים מאוד. הישגים מצליחים. הוא מציע בשיטות אחרות איך להתמודד, כיוון שהוא רואה בצורה רחבה יותר גם את המצב בלבנון, גם את המצב ביהודה ושומרון, גם את המצב של החטופים, אז הוא מציע דרכי פעולה אחרים שאני לא אכנס אליהם. זה לא שחלדה וחס יש חילוקי דעות על ההישגים של המלחמה, או על חלדה וחס איזשהו כישלון. אני רואה את גנץ ואת גדי אייזנקוט ואת גלנט, שלושת אנשי המקצוע שישבים איתנו ביחד בקבינט, כולם, כל אחד בסגנונו, רק מהלל ומשבח את הצבא ואת כוחות הביטחון על ההישגים אדירים בסייעתא דשמיא שהשיגו.
זה מאוד מעניין, אתה אומר שבתוך החדר האווירה הרבה יותר טובה מכפי שזה משתקף בתקשורת, שיש חילוקי דעות על כל דבר, זאת אומרת בסוף ברוב הדברים אתם מגיעים לעמק השווה?
חד משמעית, אם לא איזה עבודה תהיה לכם בתקשורת. אז יוצאים חלקים מהדברים, או כותרות של איזה משהו. אני בטוח שגדי לא העלה על דעתו שחלילה בחס הדברים או המסמכים שלו ידלפו החוצה, יצאו בצורה כזו או אחרת, כמו שהוא התקומם על זה כשפרסמו כביכול בשמו באיזה תוכנית טלוויזיה, שהוא בעד הפסקת המלחמה בשביל להחזיר חטופים ולהפסיק לגמרי ולצאת להשיג את כוחות צהל מהרצועה. הוא ממש, ראיתי ימים שלמים שכאב לו העניין הזה, איך מעלילים עליו כאלה דברים. אז לכן אני מציע לא להיכנס לדברים. בסך הכל יש פה...
ולך יש חלק גדול בתחזוק... בתחזוק ממשלת החירום, ואני רוצה לשאול אותך, אולי גם לנתניהו יש יד בדבר, כשהוא שולח את השליחים לקהיר בלי לדבר עם גנץ ואיזנקוט, הוא מחליט לא לשלוח בלי לדבר איתם, והתחושה של גנץ שהוא דוחק את רגליו, תגיד לי אתה אם יש לתחושה הזאת מקום, והאם אתה, ויש לך ניסיון ביחסים בין שניהם, הפעם תעמוד ותילחם על כך שהממשלה הזאת תישמר בהרכבה הנוכחי.
אבי, אז אני אמרתי היום למי שאמרתי, שקודם כל זה צרת רבים, גם אני לא מעודכן בכמה דברים. אני לא חושב שאנחנו חייבים להיות מעודכנים בכל פעם, בפרט שלא היה פה משהו חדש. זה לא שראש הממשלה החליט נגד הקבינט, או זה, ראש הממשלה הלך במדיניות של הקבינט, שאם בהנחיה שהנחיו הקבינט, שאם המחירים, החמאס לא מתקפל וממשיך עם המחירים המטורפים שלו ועם הדרישות המטורפות שלו, אז אין מה למצוא לשם. אז זה שראש הממשלה מנהל ו-24 שעות מתעסק בזה, בצדק. לכן אני לא חושב שיש פה דברים שכאילו ראש הממשלה שם אחורי הגב, או אני לא, זה נכון שהקבינט הזה, לפי דעתי, התרומה האדירה שלו, יותר מכל דבר אחר, לא אי אפשר לנהל את המלחמה הזאת. אי אפשר לנהל את המלחמה, לא מבחינה, לא המלחמה בעזה ולא בלבנון, וגם לא את המלחמה המדינית מול כל העולם, ואת כל ההתנהלות מול ארצות הברית וההישגים האדירים שהבאנו משם מבחינת התמיכה האמריקאית, מבחינת החימושים, הכל, אם לא היה את הקבינט המלחמה בהרכב הזה. ולכן זה דבר שצריכים לשמור עליו, היות ולא גמרנו, לא השגנו את כל היעדים עדיין. עדיין יש הרבה מאוד, עשרות אלפי איש, גם בצפון וגם בדרום, שלא חזרו לבתיהם. עדיין אנחנו מתמודדים עם החיזבאללה, עדיין אנחנו, כפי שאמרתי, בעזה לא החזרנו את החטופים, את כל החטופים. עדיין לא גמרנו את זה, וגם עדיין לא הסידרנו את היום שאחרי, מה שזה נקרא. וגם ביוש.
ושם אתם אומרים בעיקר מה לא ולא מה כן. אני רוצה אבל לעבור איתך במעבר חד, ואנחנו מדברים על הקרבות בעזה. בוא נדבר על הקרבות בתוך המגזר החרדי, יש לנו בחירות מוניציפליות בשבוע הבא. וסתם בוא נפתח עם זה, האם אתה חושב שההחלטה לקיים בחירות עכשיו ובסוף משרד הפנים בידיים שלכם היא הייתה החלטה נבונה בלשון המעטה בעת הזאת? כי זה נראה שכשכולם עסוקים בקרבות בעזה, אצלנו עסוקים בקרבות בבית שמש, באלעד ובבני ברק.
אז בואו נתחיל קודם כל. זה לא עניין של משרד הפנים. משרד הפנים אין לו שיקול דעת פה. יש חוק מתי צריך לעשות בחירות, וזה המחוק. הכנסת קבעה, זה לא משרד הפנים קבעה את הדברים האלה. אז זה לא תלוי בנו. אנחנו סך הכל משרד הפנים, הוא אחראי על קיום הבחירות, אבל מי שמחליט על תאריך הבחירות זה הכנסת, ולכן זה לא, פה משרד הפנים לא שחקן בעניין. עכשיו לגבי הקרבות כביכול שאתה קורא להם, אז אני יכול להגיד לך דבר אחד. סעדי במרומים, אולי גם אתה יכול להעיד, שאני עשיתי כל מאמץ בקיץ, עוד טרם שהתחילה מערכת הבחירות בכלל, לעשות, להגיע להסדרה עם יהדות התורה, גם עם הצד החסידי וגם עם הצד הליטאי, ולעשות פשוט מאוד חלוקה והסדרה בכל הארץ, בכל האזורים החרדים, וגם במקומות אחרים שלו, להגיע להסדרה איך רצים ביחד, ואיך מחלקים, ואיך מגיעים להבנה.
אגב, אתה עדיין מוכן להסדרה הזאת? נגיד מתקשר אליך ערב מוישה גפני, אומר לך, אני מבין שאיבדנו את אלעד, קח את אלעד, את בית שמש תן לנו, ואת ביתר לשלומי אמונים. אתה הולך על זה?
אבי, אני רגיל להתראיין אצלכם במקום הטוב הזה, כל חי בתחנה הטובה הזאת, עם אחד אבי אחר שיש לו יותר סבלנות ממך. אז אנא, תן לי להשלים את המשפט, זה חשוב לי.
ההערה התקבלה, בבקשה, כן. עוד ייקח לי זמן עד שאני בחברות עם אבי ממרן, כן.
אנחנו אומרים את זה מתוך חברות, כן? ואני חייב להגיד לך, אם אתה מדבר על אבי ממרן, כשהוא ביקש לראיין אותי, אמרתי לו, אני הבטחתי לאבי בלום.
את זה לא ידעתי. טוב, הפתעת אותי.
באמת, שירבו חברויות כאלה שחל מפרגן השני. עכשיו, אני חוזר לדברים שלי. אני אומר, אני עשיתי כל מאמץ בשביל להסדיר את העניין, למרות ששאסי המפלגה הגדולה, המאוחדת, וההוגה, איך שמתחלקת בצד המונציפלי, אנחנו מקבלים באמת שם פרוסות קטנות או פירורים אפילו. אבל הסכמתי לעשות, העיקר בשביל, תזכור, היינו אז לא במלחמה, אבל היינו גם במאבק עם כל הרפורמה המשפטית, עם כל ההפגנות שהיו אז בבני ברק נגד הגיור, נגד החרדים. אמרתי, זה לא הזמן שלנו עכשיו, למה תקראו, עכשיו אנחנו צריכים להגיע לאחדות. לצערי הרב, זה לא צלח. אתה שואל אותי עכשיו, כעת, גם כעת, אם אני אקבל הצעה, אם מישהו מוכן לבוא ולדבר ולהגיע איך עושים דברים, אני מוכן לשמוע. אני מוכן לשמוע. תאמין לי שכל יום אני עושה, כולל היום, מקום שהיה לי את כל הצדקה שבעולם לא לעשות את מה שעשיתי, ועשיתי, כיוון שכשאני התחלתי באשדוד, את המהלך, התחלנו באשדוד, התחלנו ביחד עם אגודת ישראל, שהם ישבו אצלי בבית, וסיכמנו את כל המהלך, ולצערי הרב.
והם אלה שהתהפכו עליך, בסוף אתה הולך איתם, איפה אתה הולך איתם? בבית שמש, באלעד, ובבני ברק אתה עדיין משאיר את המועמדות של אוריאל בוסו, מתי תוריד אותה? הוא נראה לי רוצה להישאר יותר במשרד הבריאות, מתי תודיעו רשמית שאתם מורידים את המועמדות של בוסו? הרי אין לזה באמת טעם.
למה אתה חושב שאנחנו נוריד את המועמדות של בוסו?
זה הדיל שלכם עם גור, לא?
לא, סליחה, גם שם יש שם עם גור. לא, אין דיל, לא על בני ברק. אני אמרתי, אני יודע שאנחנו בבני ברק לא רוב, ולא כמו באלעד, וזה לא כמו ברחסים, וזה לא כמו בבית שמש, אנחנו עשייה גדולה. אמרתי, אנחנו, אבל לא יכול להיות שכשעושים רוטציה ורוטציות לעוד 5 שנים, לעוד 10 שנים, שאנחנו לא נהיה גם חלק מהרוטציה הזאת. מעולם לא זכינו בבני ברק בכל ההסכמי רוטציה להיות לקבל משהו שם. ולכן אני אמרתי, אין דבר אחרת, לא רצו לצערי הרב, אמרו לי, לא, בני ברק זה מחוץ לתחום לספרדים. אוקיי, אז אם ככה, אז אנחנו נלך לבחירות, והשם יעזור. כמובן שהחשיבות שאנחנו שמים עכשיו את כל הדגש, זה על הנושא, על המועצה בבני ברק, כיוון שבסוף בבני ברק הוחלט שאין יותר הסכמים, בבני ברק, מי שמביא, לפי המנדטים בעירייה, ככה יחולקו המשאבים. אוקיי, אז אנחנו נביא בעזרה שנשתדל להיות עשייה גדולה, אבל אורי בוסו, המומד שלנו, הוא ראש עשייה שם. הוא התחייב במוצאי שבת בכנס שהיה בבני ברק, לפני כל גדולי ישראל, הספרדים שהיו שם, הוא התחייב להמשיך להיות ב5 שנים הללו בבני ברק, הם כראש עיר, הם כסגן ראש עיר, הם כחבר מועצה, מה שעתילו עליו המועצה, הוא יעשה שם.
בבני ברק וגם באלעד בבירור יהיה ראש עיר חרדי, אבל תראה, הקרב הפנימי הזה יכול לגרום לכך שבבית שמש בסוף תיבחר מועמדת לא חרדית, אליזה בלוך. יכול להיות שגם בצפת ככון לא ייבחר, כי שלומי אמונים יבצעו שם פעולת תגמול. בסוף מכל המיקס הזה, היהדות החרדית תפסיד.
אבי, אתה שואל שאלה טובה מאוד. לפני 5 שנים, משה אבוטבול שהיה ראש העיר 10 שנים, והלכנו לתחילות לפני 5 שנים, בהסכמה של כל גדולי ישראל. וברור שמשה אבוטבול היה צריך לנצח. ולצערי הרב, אותם אלה שעכשיו מטיפים לנו מוסר כביכול על זה שאנחנו חותמים עם הליכוד או שאנחנו...
איך אומרים אצלנו שמות בבקשה? אתה מתכוון למאיר פורוש?
כן, ולאנשים שלו שם, שלומי אמונים, אחרים שם, שהלכו ועשו עסקים מאחורי הגב של כולנו, הם למעשה הביאו, הם הורידו את משה אבוטבול מרשות עיריית בית שמש, והעבירו את זה באחרים ב5 שנים, ועכשיו הם זועקים חמאס. שצריכים להציל את העיר ממגברת בלוך ולהפקיר אותם. אז אבותיי, הם לא שאלו אותנו, הם לא התייעצו איתנו, הם לא אמרו לנו מי המועמדים, הם עשו עסקה ביניהם, ביחד עם אלעד, ביחד עם בית הר, ביחד עם בית שמש, והם אמרו כזה ראה וקדש, אין שס, אין חסידות גור, אין חסידות ויז'ניץ, הם מחליטים לבד מה שהם רוצים לעשות, ולצערי הרב, אי אפשר לנהג בצורה כזו. אז אני ברוך השם, משה אבוטבול, הראש העיר הנערץ של בית שמש, שכל מה שיש בבית שמש היום ליהדות החרדית זה בזכות הפעילות שלו ב10 שנים אחורה, שהוא היה ראש העיר שם, הצליח ללכד מסביבו כמובן את כל השעס, את כל העשייה הגדולה, את גור וויז'נית, עוד 18 חסידיות קטנות, ואת הליכוד שחתמנו השבוע, ויהיה עוד הפתעות אתה תשמע ביום ומיים הקרובים, ועוד קהלים אחרים, על פי היום, על פי המספרים שיש, הוא היום בא לסיכויים הגדולים לעבור בסיבוב הראשון. ודאי, ודאי, ודאי.
ואם נלך לסיבוב שני, אתה מוכן להתחייב שבכל מקרה תתמכו רק במועמד חרדי?
כן, חד משמעית. אני מקווה שגם הצד השני יתחייב לעשות את הדברים האלה.
מעניין. מעניין, יש לזה משמעות. אני רוצה לקפוץ איתך לאלעד. התראיין פה בשבוע שעבר השר וסרלאוף ואמר שהתמיכה של בן גביר ופורוש היא תגובה להעדפת גנץ על בן גביר בקבינט. שואל אותך אם אתה מודה באשמה, אולי תגיד אני גאה בכך.
אמרתי לך שזה היה הנכס הכי אסטרטגי שהיה לעם ישראל, הקבינט הזה. אוי ואבוי אם לא, אם חלילה וחס, היינו מנהלים את המלחמה הזאת עם הממשלה של 64, בלי התמיכה של גנץ וסער ואייזנקוט וכל המחנה הממלכתי, בלי שהרמטכ"לים הללו היו יושבים באחד בתוך הקבינט הזה.
ואת בן גביר, אני מכניס כאן גם שאלה שהיא לא רק לנושא המגזרי, את בן גביר שמדבר השבוע על עליית המוסלמים להר הבית ושמטריס מול הממשל האמריקאי, אתה חושב שהוא בנוכחות שלו בממשלה במידה מסוימת הוא סכנה לביטחון המדינה?
תראה, אני לא מתבטא אף פעם בביטויים כאלה, אני רק אומר, חז"ל אמרו, חכמים יזהרו בדבריכם, החיים והמוות ביד הלשון. זה לא רק כותרות, זה לא רק קולות, זה לא רק מערכת בחירות, זה לא רק עוד ציוץ בזה, זה יכול חלילה וחס, יש לנו עסק, החמאס שנמצא ממש על סף התהום, מבחינת אנחנו עומדים באמת לגמור את כל היכולות של החמאס. הוא מנסה החמאס דבר אחד לעשות עכשיו, איך הוא יכול להציל את עצמו במצב המיואש והאבוד שבו נמצא, יש לו רק דבר אחד. הוא לא הצליח לגרור את כל מה שהוא חשב, את לבנון ואת איראן ואת יוש ואת ערבי ישראל למלחמה. הוא מנסה עכשיו דבר אחד, הרמדאן שמגיע, ללכד את כל העולם המוסלמי על הר הבית. ולכן צריכים להיות מאוד מאוד זהירים, מאוד מאוד חכמים, ולהתנהל בדיסקרטיות. ואני מתפלא שדיונים של צוות מצומצם של שרים יוצא החוצה, מסלפים את דברי ראש הממשלה, וסתם מעמידים ומסכנים את עם ישראל, פשוטו כמשמעו.
דברים חריפים שמופנים לתוך אחד מחברי הקבינט. אני רוצה לשאול אותך, שוב חוזר למגזרי, אנחנו בפינג פונג כזה, ודיברת על הדיל עם גור וויז'ניץ, האם במסגרת הדיל יש התחייבות כלפיהם שאם דגל התורה ושלומי אמונים דוחקים את רגליהם מהרשימה הארצית המאוחדת, אתה תשריין אותם בתוך רשימת ש"ס לכנסת?
לא דיברנו על זה, אבל תנוח דעתך. אני מבטיח לך שביום רביעי בבוקר, בעזרת השם אחרי התוצאות, נמשיך לעבוד ביחד, יהדות התורה, על כל פלגיה, אם ביחד עם ש"ס, יש לנו משימות מאוד מאוד גדולות של עולם התורה.
שבמרכזם סוגיית הגיוס, אתה תדע לשבת עם גפני סביב שולחן אחד על הנושאים האלו? כי אנחנו שם גם בברוך גדול.
אז אני אתקן אותך, ישבתי איתו שבוע שעבר אצלי במרפסת המפורסמת בארנוב, ביחד עם אורי מקלב ואריאל אטיאס, ישבנו שעות ולא דיברנו מילה אחת על הרשויות המקומיות, אתה מאמין לי?
זה בגלל שהם לא יכלו להגיד לך מה הם באמת חושבים?
לא, בגלל שאנחנו ישבנו ועבדנו באמת על מה שצריכים לעבוד.
ומה מסתמן שם? וראינו את היועצת המשפטית לממשלה שהיא נותנת לכם דדליין עד סוף מרץ.
נכון, לכן אני אומר לך, אני משוכנע שביום רביעי הבא, בעזרת השם, כל אחד יסכיל ונחזור חזרה, יש לנו משימת קודש, אנחנו צריכים לדעת להתמודד איתה ביחד.
ויהיה לנו פתרון אבל מול האימא ששולחת את הילד לעזה ולא מצליחה להבין איך החרדים לא מתגייסים? נכון. איך אנחנו מתמודדים מהסיטואציה הזאת? ואנחנו שומעים את הקולות מתוך הליכוד שאומרים לא נצביע אוטומטית בעד.
אבי, רבי ישראל סלנטר, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר שכשיהודי מדליק סיגריה בפריז, צריך לבדוק אם בירושלים עיר הקודש, במרכז, אני אומר, בכיכר השבת, הוא לא אמר את זה, אבל אם בכיכר השבת, שם לא מדברים דברי חול בשבת, או משהו אחר. ככה התייחסו גדולי ישראל. שאנחנו, קודם כל, אנחנו נאמין, אנחנו, היהודים החרדים, היהודים שומרי התורה ששומעים אותנו עכשיו בתוכנית, אם שנדע מה הכוח של בני תורה, מה זה השבט הלוי הזה, מה זה התורה שהיא מצילה ומגינה על עם ישראל, מה התרומה המיוחדת והאדירה שהיא מגינה עלינו שנותנים בני התורה. כשאנחנו נאמין בזה ובאמת נכבד את בני התורה ובאמת נאמין שהתורה היא מגינה ומצילה, נאמין לי גם אותם יהודים ששולחים את הילדים שלהם לעזה בסכנה, ידעו להעריך את בני התורה שהתורה שלהם מגינה ומצילה את הבנים שלהם. אבל אם לצערי הרב גם אצלנו יש קולות כאלה ואחרים ולא יודעים להעריך מספיק את לומדי התורה ולא מכבדים אותם ולא מבטרים להם על התורות, למשל כשעומדים בתור הם צריכים להיות הראשונים, הם צריכים לקבל את כל הכבוד. כל בן ישיבה היום שלומד תורה בקדושה ותורה צריך לעמוד לפניו כי במלוא קומתו. הם מלאכים בדור של הניסיונות הנוראים הללו שהם יושבים ולומדים תורה.
שמע, דברים כדורבנות. אני רוצה שאלת סיום קצת אישית לשאול אותך. זה לא סוד שבתקופתו של מרן רבי חיים קניבסקי היה תור זהב ביחסים בין ש"ס לדגל התורה, והמצביעים בסוף ששומעים אותך ושומעים על זה שישבת עם גפני ועם מקלב ביחד עם מתיאס, שואלים את עצמם האם יש סיכוי שתחת הנהגתו של מרן רב דוב לנדו יחזור תורה זהב הזה, תוכלו לשבת ביחד על כל הסוגיות המהותיות של החרדים?
אני חלילה וחס, מי לנו, אני יכול לדבר, כאילו אתה מדבר כאילו שכביכול איזשהו שותף שלי, מגדולי הדור, תמיד חכם עצום, אנחנו עושים את משימתנו, אני מעולם, לא תשמע מיני מילה אחד נגד, לא תשמע מילה מיני אחד של זלזול, כבוד התורה, גדול הדור, אני מקווה, כפי שאמרתי לך, אני לא, אין לי, לא הייתי אצלו בשנים האחרונות, אבל כפי שעבדנו במשך 40 שנה בכל הנושאים שחשובים ליהדות, אם זה בנושאים של התקציב, אם זה בנושאים של החינוך, אם זה בנושאים אחרים, שיתפנו פעולה, אין דרך לבד לעשות את הדברים בלי שיתוף פעולה מלא, אנחנו נמשיך גם בעזרת השם לעשות את הדברים הללו, ואני מקווה שאני, אני מדבר לעצמי, מוסר לעצמי, אבל גם לחבריי אחרים, משתי המפלגות, גם בימים הקרובים, שיהיה בטח, שהמתח יעלה לשמיים, בואו תזכרו, שיש לנו ביום רביעי משימות נורא נורא חשובים שנצטרך להתמודד איתם ביחד. אז בוא.
רבי אריה, הבאת לנו הרבה כותרות ברעיון הזה, אני חושב אבל שהכותרת שהכי חשובה למאזין החרדי זה מה שסיימת איתו, שתדעו לשבת יום אחרי הבחירות ביחד כדי לטפל בסוגיות הבאמת בוערות למגזר החרדי. תודה רבה לך. יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, ובהצלחה. פרסומות.
עכשיו איתכם. המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
ועכשיו איתנו ישראל פורוש, ראש עיריית אלעד. ערב טוב לך.
ערב טוב ומבורך.
שמע, נדבר תכף על אלעד, אבל אתה גם חבר מרכזי בשלומי אמונים, ואי אפשר להימנע ממה שאמר כאן קודם רב אריה דרעי. והוא אומר, אלה שמטיפים לנו היום מוסר, הם אלה שגרמו לכך שנאבד את בית שמש בקדנציה הקודמת, והוא הזכיר את מאיר פורוש אביך. איך אתה מגיב?
ראשית כל, לא שמעתי אותו, אז אם הוא מדבר על מישהו, אז צריך לבקש את התגובה מהמישהו. ואני חושב שהוא ידע לענות...
רק על הדעבוע, אתה יכול בטח להגן על עמדת אביך.
אני חושב שהרבה מאוד דברים אומרים על אבי שיחיה, בדיוק כמו שאומרים עליי הרבה מאוד דברים, אבל זה תקופת בחירות, מותר לומר מה שרוצים, ואחרי זה יכולים להסתדר, כאילו לא קרה אתמול, כך זה נראה לפחות אצל חלק מהאנשים.
טוב, בוא נדבר על אלעד. אתה מתמודד במערכת הבחירות, אולי הכי קשה שלך מכל הקדנציות, וגם הקודמות לא היו קלות. לא עשית טעות עם יד על הלב כשרצת לעוד מערכת בחירות, כי בפוליטיקה לפעמים הדבר הכי חשוב זה לדעת מתי לפרוש.
אבי, תראה. אני מכיר את אלעד, אני קיבלתי את אלעד לעיניים שלי לפני 10 שנים, עם חשב מלווה. עם הרבה מאוד גירעונות, שום דבר לא היה מסודר. היינו שנייה, מוטי כהן, מנכ״ל משרד הפנים, ואז אמר, אתם שנייה לפני ועדה קרואה. אני קיבלתי את זה לידיים, אחרי מערכת בחירות מאוד לא פשוטה, שניסו להפיל אותי, כמו שניסו להפיל את רון קובי, ואני שמרתי והתפללתי והתפללתי ושמרתי, ובסוף הקמתי קואליציה מקיר לקיר. אני חושב שהשקעתי את הנשמה שם, אני חושב שב10 שנים האחרונות קרה באלעד, אני אומר את זה באחריות, מה שלא קרה בשום עיר.
אז בוא אני אחסוך לך, אני גם גרתי באלעד, ומה שאתה עשית אי אפשר לקחת ממך, את הפיתוח של העיר, בריכה, להוסיף יחידות דיור, לקחת את התא במרחבית של העיר, הכל בסדר, אבל בסוף עשית שתי קדנציות זה תקופה של נשיא אמריקאי, האם לא הגיע הזמן לדם צעיר שבא מתוך העיר? וגם אתה רואה שהסיכויים הפעם נגדך, אי אפשר להתעלם מזה. רוב הקהילות הם ממשס.
אבי, תרשום מה שאני אומר לך. אני מכיר את העיר, חלקם אתה מכיר כי היית גר פה, לאחר מכן עברת הלאה. אני יודע מה זה בתלמין, אני יודע מה זה בריכה, אני יודע מה זה מתנס, אני יודע מה זה ספרייה כשהכל בחינם. הכספים האלה לא באים מעירייה, להביא 100 מיליון שקל לבנות המתנס והבריכה ב5 שנים עם ספרייה עם הכל, זה להביא כסף מבחוץ. להרים בתלמין ולקבור בחינם, זה לא מגיע ברגל. לעשות גן חיות בחינם, זה צריך לגייס את החיות, לגייס את כל הדברים. לעשות את כל המבצעים, לעשות את כל מה שקורה, זה לא בא מאליו. עכשיו, אני מחובר לעיר הזאת, אני לא יודע לעשות סיבוב. זה לא סוד שגם ש"ס וגם אחרים הציעו לי לעבור לבית שמש, ויכול להיות שזה היה גם הסכמה מקיר לקיר. זה לא סוד שאבא שלי ביקש ממני לעבור להחליף את יוסי דייג' בירושלים, כי יוסי לא רוצה להמשיך להיות מלא מקום סגן ראש עיריית ירושלים. אני הלכתי לשאול את גדולי ישראל, גם מהציבור עדות המזרח, גם מהציבור הליטאי, את מרן ראש הישיבה הרב לנדו, וגם בציבור החסידי. והתשובה שקיבלתי זה, אם אני לא בסדר, אז אני צריך לעזוב את המערכת הפוליטית. אבל אם אני בסדר ואני באמצע, אתה יודע שכרגע יצאנו לשיווק עם 6,000 יחידות דיור, אמורים להחלף את זה. יש פה כרגע מהפכה של להביא הרבה מאוד ישיבות לעיר מכל המגזרים, ואם אתה רוצה, אתה יודע, יכולים להשיב ולומר, אבל גם מורה נבוא רבנו רבי דוד אבו חציר מביא לפה ישיבות, גם יסודות אביב מביאה לפה ישיבות ועוד הרבה.
אבל בסוף אתה גם פוליטיקאי, ואתה במערכת בחירות לא קלה, הפסדת את ויז'ניץ, התימנים שפעם קודמת היו קרועים, עכשיו אנחנו רואים את רבני התימנים נגדך. ולכן השאלה שלי, גם ברמה הפוליטית, אתה בסוף יודע לעשות פוליטיקה יותר מהרבה אחרים ותיקים ממך, והאם ברמה הפוליטית לא עשית טעות? בבקשה.
כשגדולי ישראל אומרים לי, תשמע טוב, אם אתה לא בסדר, אז שיזרקו אותך. אם אתה בסדר, אתה לא כדורגל. התחלת במהלך תשמע אבי, אני לא בחור מבוגר. אני די צעיר. את רוב שנות הבגרות שלי, את כל החיים הציבוריים כמעט, אתה זוכר, הייתי קודם בבתי כלא ובבתי חולים לבריאות הנפש, באגודת ישראל כמנכ״ל, אבל את רוב השנים הטובות ביותר שמתי פה באלעד. אני נמצא פה בשביל לסיים מהלך זה להביא 2 מיליון מטר של מסחר ותעסוקה, להביא תחנת רכבת שכבר אישרו את זה, הכל בעבודות, להביא 6,000 יחידות דיור, לסיים את השפ"פ, לסיים את הבית עלמין, לסיים את כל מה שצריך פה. עכשיו, אני לא יודע מה זה לעזוב באמצע ולהחזיר דבר אחורה.
עוד נקודה, ותשלים את הדברים שלך, אבל עוד נקודה, כי שמעתי את יהודה בוטבול שהתראיין פה בשבוע שעבר אצלה ממרן, ואמר יש לנו בעיה עם הנוער נושר, ושם יש כישלון ומחדל של ראש העיר המכהן, ואני בטוח שתרצה להתייחס לזה.
תראה אבי יקירי, אני רוצה להגיד לך משפט. אני כשנהייתי ראש עיר, אתה יודע, החוכמה של איש חזק זה לשמוע בכל האנשי מקצוע. לי היה מנטור שקראו לו יעקב אשר. הוא מאוד הצליח בבני ברק, והוא אמר לי, יש יהודי הכי קם גם לי, אלך תשאל את הרב ועדן. אני הלכתי לרב ועדן, שמאוד אהבתי אותו. הוא אמר לי, אם תיקח אותו, יהיה לך ברכה בעיר. אני לא יכול, אין משהו שהכי קם ביקש ממני ולא קיבל. אבל אבי, תשמע אליי רגע טוב. אף אחד לא מבין מה זה נוער נושר. חמי גר באנטוורפן, בבלגיה. הוא מתעסק גם ביהלומים ותכשיטים. יהלום, לפני שמלטשים אותו, זה חומר גלם. אם מלטשים אותו בצורה לא נכונה, מפסידים את כל האבן. צריכים ללטש אותו במוחיות. אוי ובוי, אם אנחנו הפוליטיקאים, נחליט מה עושים. אני אומר לך שיחי כמו בן אדם משכמו ומעלה, יחד עם אליה, עם מאיר חסן, עם כל עובדי הנוער, עם רוחם, כי הם עושים עבודת קודש. אתה יודע מתי אנחנו מזהים את זה? גם אני פעם הייתי צועק כל הזמן לחי כם. רק שאתה מוריד את אותו נער מהעץ כשהוא תלה את עצמו, מוטים אותו בחדר. רק שילדים על אופנועים נהרגים בכבישים ואנחנו צריכים להרים אותם משפחתית וללכת להודיע להורים ולתמודד עם המשפחות. רק שאנחנו מכניסים אותם לרטורנו.
ואתה אומר שבמישור הזה לא היו טעויות שצריך לתקן, הכל בסדר?
אני לא, דבר ראשון, מה פתאום? תמיד צריך יותר ויותר לתקן. אני השבוע דיברתי עם כל עובדי העירייה, אמרתי להם כל ערב ראש שנה, אני מבקש מהם סליחה, כי מטבע הדברים ראש עיר, משתדל לעזור, אבל אני פוגע השנה, אני צריך פעמיים לבקש. הולכים למערכת בחירות, יש פה בולדוזר סרוליק פרוש, הפך את העיר, עזר לכולם, קים חודי פסחות, עזרה לנפטרים, לחתונות, ליתומים, אז מה יגידו עליו? אז ידפקו את הנוער וידברו נגד המקוואות, ואני אומר לך, אני צריך לבקש סליחה מעובדי העירייה, הרגו את גברת לבנת מהרווחה, הרסו את תומר כהן, שיפצו פה במיליונים, בעשרות מיליונים את המקוואות, ותראה איך יוצאים, מצאו איזה מקווה באמצע שיפוץ, והשר מלכיאלי בא לתוך המקווה ויורה. ואני אומר לך, איך היא גם לי, אלו איש משכמו ומעלה. עכשיו אתה שואל אותי מה עושים עם הנוער? בנוער צריך להכניס הרבה והרבה והרבה יותר. תלוי איזה תקציבים יש.
אוקיי, אבל אתה אומר, לא נכשלנו בנוער. אני רוצה לשאול אותך, דיברת על אלעד באמת כתושב העיר.
חד משמעי שצריך.
והשאלה שלי, יש בוא נגיד לפחות 50%, שאולי מועמד אחר ינצח, לפחות לפי תמונת המצב הפוליטית. האם אתה בכל מקרה מתכוון לגור, להישאר לגור באלעד? אתה מרגיש את עצמך אלעדי? נשאר אלעדי.
אני נשאר אלעדי. גם אני לא אמרתי שאני נשאר בפוליטיק. אני, בוא, אבי, אני יודע מה זה לסובב בארצות הברית ולישום בבתי כנסת בשביל להשיג כספים לכוללים ולהקים חדי פיסחו ולמסכנים. אני יודע מה זה לחתן אנשים שאין להם. אני יודע מה זה לסובב ולחטוף שפשפת ולא לאכול מהבוקר עד הערב עם ראשי כוללים ועם אנשים. אני לא, אני יודע לעשות את זה כראש עיר, כבן אדם שלוקח אחריות על הצלחות וחלילה ההפך. אני אבל אוהב את אלעד, הילדים שלי גרים באלעד, הילדים שלי לומדים באלעד. אני אמשיך ואני אומר לך עוד משפט אבי. אני לא יודע אם יש הרבה אנשים שמכירים את אלעד. אני אדבר איתך בעוד שבוע בעזרת השם כראש עיריית אלעד.
אתה יודע מה, הבעיה להתנבא באלעד, כי מצד אחד רואים את המספרים ואת הקהילות שחותמות עם שס, מצד שני מי שמכיר אותך ואת החיבור לאזרח, לאלעדים, יודע שאתה יודע להתרוצץ, יודע לרקוד בריקודים תימניים, לאכול את האוכל המרוקאי, כל דבר, אבל השאלה בסוף, אני שואל אותך רק על דבר אחד. איך יכול להיות שאת האנשים שהיו צריכים להיות מובן מאליו אצלך בעיר, את חסידות ויז'ניץ, אותם איבדת?
אני חושב שזה הדבר הכי כואב שקרה לי במערכת הזאת, ולקחתי על עצמי לא לדבר על זה, ואני אומר לך שזה לא שייך אליי, אבל אני רוצה להגיד לך משפט אבי, אולי קרה מזה דבר טוב. הרי מה כל הזמן צועקים? סוליק פרוש, הכי טוב שיש, הוא בולדוזר, רק הוא דאג לחסידים, מחר תעיר לחסידים. הופה, הופה, מגיע חסידות מסוימת, אומר, נתן הכל, איך אומר לי, ברק צברי, הגבי של אדמור מצא אותו למטוס, הוא אמר לו, נתן את כל העיר לפרנקים. אז אני תמיד אומר לחסידים,
אבל אתה לא מרגיש, אתה מרגיש, בוא לא שואל אותך ברמה הפוליטית, ברמה האישית, אתה מרגיש שתקעו בחסקין, אתה מרגיש נבגד?
כואב, כואב מאוד. כואב, אני גם בוכה על זה.
ואיך אתה מסביר את זה?
אני לא רוצה לדבר על זה.
מה, בגלל שמעורבים בזה אדמורים, אז אתה אומר, אני שותק?
אני רוצה להגיד לך שהבוקר, הייתי לפנות בוקר אצל הבבא סאלי, התפללתי, באמצע עבדתי, בערב הייתי אצל רבי מאיר בלנס, הייתי אצל רבי עקיבא אצל השלה הקדוש, אני נוסע הרבה, אתה יודע, אני הולך בלילות לרב חיים סיואן, אתמול הייתי רב חנינה בן דוסה באמצע הלילה, אני הרבה גם אתפלל, כי הצדיקים הם יודעים בדיוק מה אני עושה, והם גם יגנו עליי, זה דבר כואב.
מעניין, תשמע, עוד משהו, אני רוצה לשאול אותך כמי שמכיר אותך ברמה האישית, אתה מנהל את העיר, מתרוצץ במשרדי ממשלה, אבל יש משהו מאוד מוזר אצלך. אין לך מחשב, אתה תמיד עם טלפון כשר, ואני רוצה לשאול אותך, אנחנו היום בעולם מתקדם, אין מה לעשות, לא הגיע הזמן שתגיד כאן, אם אני נבחר עוד קדנציה, אני מפסיק עם השטיבל הזאת ועובר, השטיבל הזה ועובר להתנהג כמו ראש עיר נורמלי ב-2024.
אבי, אתה מאמין שאנחנו באמת מנהלים? אני מאמין באמונה שלמה ואני מתבודד כמעט כל יום. יש בורא עולם. אם אני אעשה זכויות ואני אדאג למסכנים לחלשים ואני אדאג לעוד צדקות ואני אדאג לבית תלמין ולגן חיות בחינם ולפארק חינם וללונה פארקים ולבריכה בחמש שקל, זה לא כסף מהעירייה, אני מביא תרומים לחסות את האוצר. אם אני אעשה טוב לאימהות ולהורים ולילדים,
אבל יש לך קריאה, אתה צריך לקבל וואטסאפ, אתה צריך להיות מעודכן. בסוף אתה די מנותק כשאתה לא מחובר לדברים האלה.
תאמין לי אבי, היה פה חטופים, היה פה פיגועים, היה פה כל כך הרבה דברים, הבאתי פה הסכם גג, אני חושב שאני עיר יציבה, לא לקחתי 10 שנים הלוואה של שקל, לא הכנסתי פה קרוון אחד לתלמודי תורה, רק בניתי 15,000 ילדים, הוצאתי מחולות, והכל קרה, עכשיו תשמע, בקורונה בני גנץ הגיע אליי, הוא אומר לי, פורוש, איך אתה הולך עם חליפה כל הזמן? הוא אומר, תגיד לי גנץ, אתה היית בצבא? אתה פעם הורדת מדהים ליד החיילים, אני לא אמרתי שאני צדיק הכי גדול, אבל אם אני ראש עיר בעיר חרדית, אני אעשה את מה שגדולי ישראל, אני אלך עם חליפה, אני אלך עם הפאות, אני לא נוגע בזקן ככה, הרבנים שלי אמרו לי, ואני לא הולך עם טלפון לא קשר, ואני גם הוצאתי מחשב, כי אני אגיד לך משהו, לא רציתי לראות אינטרנט וכל מיני דברים, עכשיו תשמע, אבל אני בחיים לא אגיד למישהו אחר מה לעשות.
ובזה נסיים,
ובגלל
כן.
ובגלל זה... המזכיר, העובדים שלי מכניסים לי את כל המיילים והכל. אתה יודע, אבי, אני אגיד לך משהו, בדקות של החשבון נפש, אני חוסך הרבה יותר זמן שאין לי את המכשירים האלו. כמה נייס, כמה לשון הרע, תאר לך, הייתי שומע עכשיו את השיחה של אריה דרי, הייתי הורא עליו חזרה, למה אני צריך לראות?
אני מדבר חיובי, אני כשפוליטיקאי עולה ואומר, לא שמעתי את הקודם, אני תמיד מטיל את זה בספק, אבל... ישראל פורוש, ראש עיריית אלעד, גם לך נאחל בהצלחה.
אבי, אני אפילו המבשר לא מכניס הביתה, אבי, אני אפילו המבשר, אני רוצה להגיד...
שלא ישמעו את זה במשפחה, ובזה נסיים, כן.
לא, אני מכניס את התורני ואת הקהילות. אני קורא ברכב את המבשר. תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו לסיום, אתה נותן לי?
משפט סיום, בבקשה, כן. איך אפשר לסרב אחרי שכמעט דיברת בדמעות כאן על ויז'ניץ? בבקשה.
היה משהו עם הבצל השבוע. עכשיו, אני נכנסתי לרעיון כי הייתי מאוד קרוב.
אתה יודע מה? בוא נגיד, אצלי שקוין, אני התפלטתי כשראיתי אותך שולף בצל, וכאילו מכניס בקטנה לאריה דרי, זה לא התאים לי. לא התאים לי מה שאני מכיר אותך.
אתה יודע, יש בטן מלאה.
אתה יודע מה? יש לי הצעה בשבילך. אתה רוצה לנצל את הבמה כאן ולהתנצל בפני רב אריה דרי?
אני הולך להגיד לך. אני הולך להגיד לך משהו. יש לי בטן מלאה על אריה מכלוף ונסטר. אני חושב שזה על כלום. הוא יודע בדיוק מה אני, והוא לא נותן להתחבר אליו, אבל זה לא, אני לא כרגע אפתח את זה אחרי הבחירות, נדבר על זה. אני כן רוצה להגיד לך משפט. אני באתי לשם, ואיש אמר לי, אתה כאוב. אמרתי לו, מאוד. אני אומר לך, את האמת, הייתי יוצא נגדו על 300. הוא אומר, למשל, מה? אמרתי לו, למשל, הייתי מביא בצל. הוא אומר, למה לא הבאת? אמרתי, כי אני לא רוצה. עכשיו, אני ואנשי לא הבאנו את הבצל לשם. וכך אני מסיים את הדבר, ואם רב אריה נעלב, אני מתנצל על כך, אבל זה כואב לי. לא יכולים לתקור אותי בסכינים כל היום, אתה יודע, אפילו מילה לא לומר.
ישראל פורוש, אני מקווה שכשדיברת על ויז'ניץ לא היה בצל לידך, וזה באמת היה אותנטי, אני מאמין. תודה רבה לך. ערב טוב.
כל טוב.
פרסומות, ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
ועכשיו איתנו שר האנרגיה והתשתיות, השר אלי כהן. שלום לך, ערב טוב.
שלום אבי.
בוא נפתח בנושא הלחימה בעזה. אומר חברך לליכוד, השר מיקי זוהר, שהכניסה לרפיח מסכנת את החטופים, ואני רוצה לשאול אותך, מה העמדה שלך? האם, כמו שאמר סמוטריץ', יכול להיות שהחזרת החטופים היא לא המטרה החשובה ביותר?
קודם כל, אנחנו במסגרת המבצע הזה הגדרנו לו שתי מטרות על, שהן לא באות זאתי על חשבון זאת, אלא להפך. הן משולבות אחת בשנייה. גם לחסל את החמאס וגם להחזיר את החטופים. הן באות אחת עם השנייה, מכיוון שהלחץ הצבאי שאנחנו מפעילים מול החמאס ופועלים למיטותו, הוא כזה שמאיץ את עסקת החטופים, אחרת זה לא היה קורה. ולכן הניסיון לדרג את זה הוא לא נכון, ואנחנו הופכים כל אבן על מנת להחזיר את החטופים. אנחנו ראינו פעולה מבצעית אירועית שהייתה לפני כשבוע להחזרת שני חטופים, ואנחנו גם הופכים כל אבן במסע ומתן מדיני להחזיר אותם.
והפעולה הזאת, אתה אומר, הוכיחה שהלחץ הצבאי עובד. אני רוצה לקפוץ איתך לצפון, כי שמענו את הזרות. בבקשה, כן.
שאלת גם על רפיח, אז בהחלט מדרשת פעולה ברפיח. אי אפשר, אתה יודע, אבי, שאתה מזמין אליך, לא אתה, אלא כשמי שיש לו שרפה בבית והוא מזמין קבאי, הוא לא אומר לו, תקבל לי 3/4 מהשרפה. הוא אומר, תקבל את כל השרפה. משמע, אי אפשר לסיים את המלחמה בעזה ללא פעולה ברפיח.
וזו אמירה נחרצת. אני רוצה לשאול אותך בכובעך כשר האנרגיה. אנחנו שמענו את הזרות שר הבריאות מהלטה כללית במקרה של מלחמה בצפון. איך אתה כשר תשתיות נערך לאירוע הזה? שתוכשך כאן חצי מדינה, אם לא יותר.
קודם כל, אני חושב שלא צריך ללכת עכשיו לתרחישים. אנחנו מכירים את התרחישים, יודעים אותם. אתה במקרה תופס אותי שאני בצפון, בקרמיאל, הייתי היום גם בחצור הגלילית, הייתי היום גם בחברת נוגה שמפעילה את המערכת. בחנו תרחישי חירום, אירועים, ואני אומר לך שאנחנו...
ומה התשובה? מהשטח, מה שנקרא.
התשובה היא אחרי לא מעט הערכויות, שאנחנו ערוכים לתת מענה, ואנחנו בודקים את התרחישים השונים, ולכן אנחנו נדע לתת מענה לאזרחי ישראל. אני חושב שאנחנו גילינו במלחמה הזאת שני דברים. אחד, את החיילים האמיצים שלנו, ואת עם ישראל שכולו מתגייס גם בעורף. לכן גם אם יהיה קושי מסוים, אנחנו בהחלט נדע לפתור אותו.
אני רוצה לשאול אותך בכובעך עד לא מכבר כשר החוץ, ראינו את התגובה של השר ישראל כץ לנשיא ברזיל, האם הוא נהג נכון? בכלים הדיפלומטיים הנכונים.
אני חושב ומוקיע את הדברים של נשיא ברזיל, אין להם מקום, הוא בהחלט צריך לחזור בו מדבריו. אני חושב שמה שכן צריך לעשות זה לדאוג ולעשות פעולות מנע. כלומר, הדברים שאני בין היתר השקעתי בהם, זה לראות מדינות שמתנדדות, מדינות שעשויות להיות בהן, התבטאויות בעייתיות, ושם לקיים שיחות מקדימות על ידי השגריר, על ידי מנכ״ל המשרד, וגם על ידי כשצריך, על מנת למנוע...
זה מעניין, כי אנחנו רואים לא רק את המתנדדות, אלא גם את מי שנחשבות לידידתנו הטובות, אולי אפשר לומר במרכאות, שהן קוראות להפסקת אש בעזה. ועם זה השאלה איך מתמודדים.
קודם כל, כמות המדינות שקוראות להפסקת אש מוחלטת, בלי חיסול החמאס, וללא החזרת החטופים, אפשר באמת לספור אותה על שתי כפות ידיים. אין הרבה מדינות כאלו, ואני רוצה לומר לך שאני בתור שר חוץ דאגנו להביא 64 משלחות רמות דרג, עם נשיאים, ראשי ממשלה, שרי חוץ מכל העולם שבאו להביע סולידריות, ולכן על אף שהמלחמה הזאת בהחלט נמשכת תקופה ארוכה כבר יותר מ-4 חודשים, עדיין יש לנו יכולת בינלאומית להמשיך ולבצע את הפעולה.
השר אליקון, יש קצת ראשי רקע, אתה מהשטח, אז בוא נעצור כאן ונמשיך את השיחה בהזדמנות קרובה, כי יש לנו עוד שאלות רבות. ובינתיים, תודה רבה לך וערב טוב.
תודה וערב טובה.
איתנו כעת כתבנו הפוליטי, מוטי אלפרין. ערב טוב.
ערב טוב, אבי.
ולך יש חשיפה מתוך הישיבה של יהדות התורה. מה אתה יכול לספר לנו?
נכון, אז אנחנו למעשה חושפים הערב על איום של יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת גפני, איום להפלת ממשלה לא פחות. גפני מספר בישיבת הסיעה השבוע, הוא אומר יש בעיות על התקציב, משרדי האוצר והחינוך לא רוצים לקבל כסף לאופק חדש מוסדות הפטור, הם רוצים משרדי האוצר והחינוך שהממשלה טיפול. חבר הכנסת פינדרוס מגיע לממשלה לא טיפול, וגם אם משיב לו בזם, הממשלה כן טיפול. אם אנחנו לא נקבל את הכסף, גם לאופק חדש וגם למוסדות הפטור, חבר הכנסת טייכלר ואני לא נצביע עם הממשלה. למעשה מדובר באיום מפרש להפלת הממשלה, דבר שלא שמענו עד עכשיו, וצריך להסיר, תקציב המדינה עדיין לא הגיע להצבעה, לא בוועדת הכספים, לא במיליאת הכנסת, כך שכל יום שעובר רק מגביר את האיום הזה של גפני הפלת הממשלה.
בוא נגיד שזה יהיה עוד איום בשרשרת האיומים, כי גם הגיוס לפתחנו, אבל אמירה בהחלט מעניינת לאוזניהן של אלפי מורות חרדיות, שלא יודעות מה קורה עם המשכורת שלהן. תודה רבה לך, מוטי.
תודה.
ערב טוב. אנחנו סיימנו כאן את המהדורה המרכזית, העורכת הראשית היא אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, כאן באולפן אבי בלום. ניפגש בשבוע הבא ביום רביעי, יממה למחרת הבחירות. ולפני זה ביום שלישי, באולפן הבחירות המיוחד של רדיו קול חי. תודה רבה לכם, ערב טוב.